ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה בדף למד. אנחנו ממשיכים בנושא של מאכלים ומשקאות של גויים, של נוחים, שהם אסורים, וראינו במשנה שהם אסורים אפילו בהנאה. אנחנו גם הזכרנו האפשרות של מאכלים או משקאות של יהודים שנמצאים ברשות הנוחי, האם יש לחשוש שאולי הוא החליף את זה עם שלו. כעת אנחנו פותחים עם ברייתא, שורה שנייה, תנו רבנן, יין מבושל והלונטית של עובדי כוכבים אסורים. הדברים האלו התחילו כיין רגיל. יין רגיל, הזכרנו בשיעור הקודם, זה דבר שמנסחים לעבודה זרה, זה סוג של תקרובת עבודה זרה, והוא אסור בהנאה. שעם הזמן הגוי בישל את היין או הכין את היין כאלונטית, שהגמרא תסביר מה זה בדיוק אחר כך, זה לא איבד או הפקיע את האיסור. לכן כתוב פה אסורים. אלונטית כבריאתה מותרת. מה זה? רש"י, שורה שנייה, אלונטית כבריאתה, שלא היה יין מתחילה ביד עובד כוכבים, אלא לקחה עשויה מיד ישראל. זה מותרת. למה זה מותרת? רש"י כותב בהנאה, דתו לא מנסח לזה. דבר כזה לא מנסחים על גבי מזבח, על גבי המזבח של עבודה זרה. אבל, שוב פעם, מה שראינו ברשא, דבר שהתחיל כיין, יש סיכוי שהגוי ניסח את זה לשם עבודה זרה שלו, וממילא נאסר. שואל את הגמרא, ואיזו היא אלונטית? תשובה, כדתניא גבי שבת. כמו שראינו במסכת שבת, עושין אנומלין ואין עושין אלונטית. כשמדובר בתרופות בשבת, שיש באופן כללי איסור לקיחת תרופות, הוא בהחלט אסור להכין תרופות בשבת, כי זה כרוך כבר באיסור תוכן. ומלך חזל גזרו גם על לקיחת תרופות מוכנות, אבל לעשות הבחנה בין מזון שהוא נותן תחושה והרגשה טובה לבן אדם לדבר שהוא מיועד כתרופה. אז כאן אנחנו מחלקים בין אנומלין לבין אלונטית. ואיזו היא אנומלין ואיזו היא אלונטית? תשובה, אנומלין, יין, דבש ופלפלין. זה דבר שגם אנשים בריאים לפעמים שותים, ולכן מותר לשתות את זה בשם תחושה טובה, הרגשה טובה. הלונטית, יין ישן ומים צלולים ואפר סמון. למה אנשים מכינים הלונטית? תאבדי לבי מסותה למיקר. אחרי החום של הבית מרחץ, אז אדם שותה את זה כדי שוב פעם, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, אנחנו שואפים למה שנקרא איזון. אז הוא ישתה את זה כדי לאזן את חום גופו. אז זה הכוונה למיקר. רבא ורב יוסף דאמרי תוויו, יין מזוג אין בו משום גילוי. גילוי זה התופעה ש משקאות מסוימות נשארו ללא השגחה מגולים, גילוי מגולים, ויש חשש, אם אומרים שיש בדבר משום גילוי, חשש שנחש שתה ממנו והשאיר בו הערס שלו. אבל יין מזוג, שמזגו את זה, רש"י כותב שני חלקי מים ואחד יין, אין בו משום גילוי, כי נחש לא ישתה מזה. יין מבושל, אין בו משום ניסוך. תשימו לב על הבעיה השנייה, ניסוך. אז בדין א' פה דיברנו על גילוי, דין ב' דיברנו על ניסוך. זאת אומרת, אם היה ברשות גוי יין מבושל של יהודי ואתה קיבלת ממנו בחזרה, אז אין בעיה של ניסוך, כי הם לא היו מנסחים יין מבושל. אנחנו מציינים, אגב, בשוליים שלנו של הגמרות המסומנות, נושא הכללי עד א' עמוד ב', יין גלוי, ניסוך, מבושל, מזוג הנתונים שקראנו עכשיו בשתי שורות קצרות. מבחינת נושא / מבנה, כתבנו, יש פה צורת בית, פעמיים נשאל, יין מבושל, יש בו משום גילוי. עכשיו נראה את זה בגמרא. אי בא אלו, יין מבושל, יש בו משום גילוי, או אין בו משום גילוי? שוב פעמים, השארתי בחוץ יין מבושל ללא כיסוי. האם אני צריך לחשוש אולי נחש אתה ממנו? תשמע, העיד רבי יעקב בר אידי על יין מבושל שאין בו משום גילוי. רבי יעני בר ישמעאל חלש. ארל לגבי רבי ישמעאל בן זירוד ורבנן לשלי בי. אחרי שרבי יעני נהיה חולה, רבי ישמעאל בן זירוד והרבנן הלכו אליו לבקר אותו, לבקר חולים. יתבי וקם אבי אלוהו, הם ישבו והעלו שאלה, יין מבושל, יש בו משום גילוי או אין בו משום גילוי? אמר לו רבי ישמעאל בן זירוד, אחי אמר רבי שמעון בן לקיש, משום גב רבה, אומנו, מי זה הגב רבה? רבי חייא, יין מבושל, אין בו משום גילוי. אמרו, שאלו אותו, נסמוך? האם נסמוך על זה? מחווי לו רבי ינאי בר ישמעאל, הוא עשה תנועה, וזה אומר, עליי ועל צווארי. הם יכולים לסמוך על זה בשקט. עכשיו יש סימון חדש בשוליים, הסימון הזה שאנחנו קוראים לזה הרגש, מבליט שלושה מעשים הקשורים ליין. אחד, מבושל, יין מבושל, אין בו משום ניסוך. שתיים, אנחנו רק רוצים לציין גם שבמה שכתבנו בצד פה בשוליים יש לנו כוכבית שמתחת שכתבנו הפסים מיועדים להבליט המשותף בין השאלות. אז הדין השני או המעשה השני שקשור למבושל, שוב פעם מבושל, אין בו משום גילוי. עכשיו, הדין המעשה השלישי, מזוג אין בו משום גילוי. אז בין העניינים הראשון והשני, המשותף להם עניין של יין מבושל. בין שתיים ושלוש, המשותף זה העניין של גילוי. עכשיו הגמרא. שמואל ואבלת. אבלת זה שם עובד כוכבים. הבו יתבי, היו יושבים, הייתו לקמיהו חמרה מבשלה, הביאו, הם היו באיזו חנות שהיה אפשרות לשבת ולשתות יין, הביאו בפניהם חמרה מבשלה, יין מבושל. משכה לידי, אבלת משך את ידו שלא ייגע בו ויעשרנו. אמלי שמואל, הרי אמרו, יין מבושל אין בו משום יין נסך. אז אין לך מה לדאוג, אין לך לנקוט איזו אמצעי מניעה, אין שום בעיה, מי לך תחלפים אם תיגע בו, זה לא גורם ליין נסך. רשי מוסיף נקודה חשובה, הרי אמרו, ושמין על מייחד יאף בשתייה מותר. אנחנו במשנה הנוכחית למדנו על דברים שאסורים בהנאה, לא רק בשתייה, גם בהנאה. פה בקצה השני, יין מבושל הוא מותר אפילו בשתייה. הגמרא ממשיכה, אמתי דרבי חייא, איגלויי
לאהו חמרה מבשלה. נוצר מצב של גילוי אצל יין מבושל שהיה אצלה. עתיה לקמי דרבי חייא, אותה אמה, אותה עוזרת, הגיעה לרבי חייא, אמר לה, הרי אמרו, יין מבושל אין בו משום גילוי. שמעי השמש, שמעי דרב עד הברבה, איגלי לי חמרה מזיגה, יין מזוג. אמר לה, הרי אמרו, וכאן הבעיה של גילוי, האם יש בעיה? אמר לה, אז עבד ענה, אמר לו, הרי אמרו, יין מזוג, אין בו משום גילוי. ושוב פעם, מזוג, הסבר מקודם, שני חלקי מים ויין, וחלק אחד יין. אמר רב פאפה, לא אמרן שאין ביין מבושל משום גילוי, אלא או אם אנחנו רק נעצור לשנייה ונראה שדיברנו על הבעיה של יין מזוג, אז נתקן ונאמר שמה שאמרנו שיין מזוג אין בו משום גילוי, רב פאפה אומר שזה רק אלא דמזיג טובה, כמות מכובדת של מים נוספו ליין. אבל מזיק ולא מזיק, שאתי, אם זה קצת מדולל, אז רשי אומר שאין בו מים הרבה, שותה הנחש. כעת אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, כפי שרואים בסימונים. שואלת הגמרא, מזיק ולא מזיק? מי שאתי? אם זה קצת מזוג, הנחש כן שותה. והרבה ברבונה אבי כעזי בארבע הוא היה נוסע בספינה, ואבי נקית חמרה בהדי, הוא החזיק יין אצלו, וחזי עלו חיביה דצרי ויעתי, והוא ראה חיביה נחש שהתקרב. רשי כותב דצרי ועתי מבקע במים ובא. הגמר ממשיכה, אמר לי לשמי, אז רבא אמר לשמש של אור, סמי עיני דדין, תעביר העין שלו, כאילו תעצור אותו. רשי כותב, סמי עיני דדין הראה לו לנחש דבר שיקוץ ביין זה וישוב. נחזור לגמרא, אז מה עשה אותו שמש? שקיל קלי מיה, לקח מעט מים, שדה בי, הוסיף את זה ליין, ושר לאחורי, וזה גרם לכך שהנחש חזר בו, חזר אחורה. אז מה רואים? רואים שנחש לא ישתה ממזיג ולא מזיג, מה שקצת מזוג, בכל זאת הוא לא ישתה, לא רק מזוג הרבה. הגמרא עונה, החיה על יין חי מסר נפשי, הנחש ימצוא את נפשו כדי להגיע אליו, המזיגה לא מסר נפשי, אבל זה לא אומר שהוא לא ישתה. אבל אם זה בפני סכנה עבורו, אז הוא לא מוסר את נפשו. אבל אם לא רואים אותו, הוא ישתה ממה ש מיין מזיק ולא מזיק, רק שהוא רק קצת מזוג. שאלה, והמזיגה לא מסר נפשי? והרבי ינאי אבי בי אחבורי, הוא היה במקום ששמו אחבורי, ואמרי לה גרסה אחרת בעניין השמות, ברדיה הווה אחבורי, ברדיה היה שם עוד שם אדם אחר, הוו יתפי, הם היו יושבים, ואבו קשתו חמרה מזיגה, היו שותים יין מזוג, פש להו חמרה בקובה, נשאר יין בגיגית, וצערוני בפרוונקה, וקשרו עליו כיסוי של בגד, של פג. וחזיה להו חיביה, וראו נחש, דשקין מיה ורמה בקובה, שלקח מים והוסיף מים לאותו גיגית, כדי להעלות את מפלס הנוזלים, כדי שהוא יכול לשתות מזה, עד מלא בקובה, עד שהמפלס הגיע למעלה, וסליג חמרה אילויה פרוונקה, ושתי, והיין שעכשיו אתם רואים היה מזוג, עלה מעל הבד, והוא שתה. הגמרא עונה, אמרי, דמזיג איהו, אם הנחש עצמו מזג, שתי, למרות שזה יין מזוג, הוא ישתה. דמזיגי אחריני, לא שתי. עברים אחרים מזגו, אז הוא לא ישתה. אמר רב אשי, ואיתמה רב משלשיה, פירוקה לסקנטה? האם אנחנו באים פה לתת תירוצים לאפשר בסופו של דבר שתייה של דבר שהוא בחשש סכנה? אנחנו פה מדברים על האם הנחש שתה ממנו או לא. אם יש סיכוי שהנחש שתה ממנו, לא נשתה אותו בכלל. רשי כותב, פירוקה לסכנתה, לדבר שיש בו סכנה, אתה בא לתריץ ולסתור ראיות שאנו מביאים, ואנן נסמוך אהני שינוי, אנחנו אומרים לסמוך על התשובות האלו, דלתו, אלא ודאי, לא שנה אחי, ולא שנה אחי, אסור. ברגע ש... יש בסיס לומר שהנחש ישתה ממנו, לא נעשה שום חילוקים ואנחנו נאסור אותו. נמשיך בגמרא. אמר רבא, הלכתה, יין מזוג יש בו משום גילוי ויש בו משום יין נסך. בעניין יין מזוג פשוט אין הנחות, אין, יש בו עדיין חשש גילוי. אם, כלומר, אם זה, אם, אם זה אומנם מדבר ביין מזוג אבל נשאר מגולה, לא לשתות. ואם זה היה ברשות הגוי, יש בו משום חשש יין נסך וממילא אסור. יין מבושל אין בו משום גילוי ואין בו משום יין נסך. שם עד רב חלקיה בר טובי, השמש של רב חלקיה, איגלי לי ההוא כיסתה דמיה. כיסא זה שם מידה, אז כמות מסוימת של מים היו מגולים, ואבי נעים גבה, ואותו שמש ישן על ידו, על יד הכיסא דמיה. עתה לגבי דרב חלקיה בר טובי, השמש הגיע לרב חלקיה עם השאלה אם אפשר לשתות מזה או לא. אמלי הרי אמרו, הרב חלקיה ענה לו, אימת, הפחד, אימת ישן עליהן. עצם זה שאדם נמצא על ידו, על יד אותם מים, הנחש יפחד, והוא לא ימסור את נפשו כדי להגיע למים. והני מילי ביממה, אבל בלילה לא. אין להקל בלילה, למרות ש... מדובר שאדם היה ידוע, אבל ישן, אבל ישן בלילה. ולא היא, הגמרא דוחה את החילוק הזה, לא שנה בימה ולא שנה בלילה. אימת ישן עליהם לא אמרינן. כלומר, גם ביום מה שחשבנו שהיה מקום להקל, לא, אין לסמוך על אימת ישן עליהם. כעת, סימונים חדשים, ואנחנו נראה שימוש במעוינים, ובצד, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מציגים שני לשונות, ואנחנו גם מספרנו אותם, מספר רומאי אחד, זה לשנה ראשונה, ובחמש שורות מסוף העמוד יש ראשי תיבות איקה דיאמרי, א' ד' איקה דיאמרי, לשנה שנייה. הם שני לשונות במחלוקת רב ושמואל בעניין גילוי במים של אלמנות בית גויים. הגמרא, רב לא שתי מבי אלמא. רב לא שתה מביתו של נוכרי, לא שתה מים. אמר לא זעירי בגילוי, הם לא נזרים בעניין של גילוי מים מגונים, והמים שנמצא אצלם יש חשש שנחש שתה ממנו. מבי אלמא, אלמלטה זאת אלמנה, אלמנה יהודיה, שתי, אבל מים שנמצאים בביתה של אלמנה כן היה שותה. רשי מוסיף פה, מבי אלמלטה ישראל, כבר יהודיה, שתי, היה שותה, ואף אגב זה לא בקי בהלכות גילוי, למרות שהיא לא בקיה באותם הלכות, בכל זאת אפשר לשתות, וההסבר הוא עכשיו בהמשך. הגמרא ממשיכה, אמר רב הסביר, סירחה דגברה נקיטה, המנהג של בעלה המנוח, היא ממשיכה, היא אוחזת במנהגים של בעלה, ובעלה ידע מה זה, מתי יש גילוי או איך להיזהר ממצב של מים מגונים. עכשיו נראה, אפשר לומר ההפך, שמואל לא שתי מים מבי אלמלטה, אמר והוא הסביר, לת לה אינתה דגברה, אין לה הפחד של של בעלה, הוא נפטר, בגלל הימצאות בעלה, אז היא הייתה דואגת ומקפידה על מה שיש להקפיד, אבל הוא נפטר, אז היא לא פוחדת והיא לא תיזהר ולא מחס ימי, והיא לא תחסה את המים. אבל מבי ארמה שתי, מים שנמצאים אצל הנוכרי, שמו היה מוכן לשתות, היא דגילוי לא קפתי, נניח שהם, למרות שהם לא שומרים על דיני גילוי, המן קירות מי הקפתי, אבל על ניקיון הם כן מקפידים, ובכך הם מכסים את המים שלו ייפול בהם כל מיני פסולת. אז אחר שהם מכסים את זה, זה לא, לנו זה לא משנה אם מכסים את זה בגלל שמירה מגילוי או בגלל סיבה אחרת, זה היה מכוסה וזה מספיק כדי להקל בו. כך דעתו של שמואל. איקה דיאמרי. עכשיו לשנה שנייה, רב לא שתי מיה מבי אלמא, אבל מבי ארמלטה שתי. בלשון הזה אגב אין הבדל בין רב בלשנה ראשונה ששם כתוב לא שתי מבי אלמא, אבל הוא כן שתה מבית אלמנה, אבל כאן נראה את ההבדל. שמואל לא שתי מיה לא מבי אלמא ולא מבי אלמלטה. כפי שאתם רואים, כתבנו מבי אלמא, פה יש הבדל. בלשנה ראשונה שמואל הקל במים מבי אלמא, על סמך זה שהוא דואג לחסות משיקולים של נקיות. בלשנה שנייה שמואל לא שתה אף מהם, גם לא מבי אלמא וגם לא מבית אלמנה. כעת סימון חדש, סימון הפפיון, ובמבנה בשוליים כתבנו, יש כאן שלוש רשימות בעניינים הקשורים למשקאות. אנחנו גם נבליט בפס כפול, בשורה האחרונה אתם רואים רבה, ואחר כך שורה שנייה בעמוד ב' נהרדאי. אמר רבי שוע בן לוי, שלוש יינות הן ואין בהם משום גילוי, ואלו הן חד, מור, מתוק. כלומר, מסבירה כל אחד מהם. חד, חד, פילה חריפה דמצרי זיקי. רשי כותב, טיליה חריפה, מין יין חזק, ואין טעמו טוב ומתוק, אלא כחומץ, ומתוך חזקו אין נחש שותהו. דמצרי זיקי, מבקע נודות מחוזקו. אז זה מה שנקרא יין חד. השני הוא מור. מה זה? ילניקה. רש"י כתב רע ומר. ושוב פעם, אין בו משום גילוי בגלל התכונה הזאת. מתוק, מה זה? חוליה. רש"י, חוליה מתוק, מחמת השמש בתוך הענבים. ושוב אינו הגון. המתיקות זה כבר מזמן שהיין הזה היה עדיין בענביו. והמתיקות הזאת נגרם על ידי השמש, ולכן הוא לא משתפר אחר כך. ובכך אין בו משום גילוי. רב חמה מתני, רב חמה היה לו גרסה אחרת לגבי שלושת היינות האלו, והוא מלמד לעילויה, לשבח. חד, מה זה יין חד? חמר ופלפלים. מור, אף סינטין. רש"י כותב, הוא מביא לשון לועזי, סוג או מין יין משובח. מתוק, מי ברג, זה משקה משובח. ורש"י מציין שהמילה ברג, מילה פרסית, ופירושו משובח. וגם מה שמאוד חשוב פה, רש"י מוסיף שכולן אין נחש שותה מהן. למרות שהגרסה הזאת של רב חמה הוא לשבח, זה לא אומר שיש בו משום גילוי. בכל זאת הנחש לא שותה מהם. אמר רבי שמעון בן לקיש, זה שם יין. קרינה, רש"י כותב חליה מתוק, אין בו משום גילוי. מאי קרינה, אמר רבי אבור, חמרה חליה, יין מתוק, דעתי מאסיה, שבא מאותו מקום, אסיה. אמר רבה, ובמקומו, כלומר באסיה, יש בו משום גילוי. מאי תיימה, חמר מדינה הוא. זה המשקה המקומי, והנחשים שם רגילים בו. אמר רבה, אי חמרה דאקרים. רש"י כותב, יחמיץ ולא חומץ הגון. עד תלת היומי יש בו משום גילוי ומשום יין נסך. בשלושת ימים הראשונים זה עדיין יש לו, נגיד, התכונות של יין, וממילא יש בו משום גילוי, ואם זה היה ברשות גוי, יש בו משום יין נסך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מכאן ואילך, אחרי שלושה ימים, אין בו משום גילוי, ואין בו משום יין נסך. ונעודאי אמרי, הם חולקים, אפילו בתר פלט היומי, חיישינן משום גילוי. מי תיימה? זימנן, מיקרי שתי. לפעמים, למרות שעברו כבר שלושה ימים, לפעמים הנחש ישתה מזה. תנו רבנן, יין תוסס, אין בו משום גילוי. רש"י כותב, יין תוסס, יין חדש מגיטו, עד שהוא מחמיץ להיות יין, קרילי תוסס, בשלבים הראשונים. אז נחש לא שותה מזה. וכמה צי סתור? שלושה ימים. השחליים אין בהם משום גילוי, ובני גולה נהגו בהן איסור. רש"י בשורה שנייה, השחליים מביא לשון לועזי, וזה הירק הזה טרוף בכלי ושחוק, נטחן ומעובב בכלי ויין או מים נתונים בו. אז יש כאן תערובת משקה שקוראים לו שחליים, ויש מעובבים בו יין או מים. אז אנחנו קוראים פה בברייתא שאין בדבר הזה משום גילוי, אבל בני גולה נהגו בהן איסור. לפי רש"י, ההמשך הוא מתאר או מסביר איסור שנהגו בני גולה. אז הגמרא אומרת, ולא אמרן על כך ש
הבני גולה החמירו, אלא דלת בהו חלה, שאין חומץ במשקה הזה בשחליים. אבל אית בהו חלה, אם יש חומץ בשחליים, גם בני הגולה לא היו מחמירים. למה? מיגרי בהו. רש"י כותב, מיגרי בהו, החומץ מתגרה ונלחם בחיקן בחיף, בחיקן של נחשים, ואין שותים בו ממנו. ניתן לציין שברשש יש פירוש אחר לשורות האלו. כעת סימון חדש, צורת מעוין, ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, דברים שאין בהן גילוי. הגמרא ממשיכה, כותח הבבלי, דבר שנעשה לחם מאופש וניסיו בידחל בה, שמשאירים חלב, אז חלק החלבי הגבינתי נפרד מהחלק המימי שלו. אז על זה מתכוונים שאומרים ניסיו בידחל בה. כותח הבבלי הוא תערובת של יין מאופש ולחם מאופש, והניסיו בדחל בה הוא דבר חזק כמו חומץ, אז לכן אין בו משום גילוי, ובני גולה נהגו בו איסור. אמר רב מנשי, אית בי ניקוי, מקומות בכותח הבבלי, אם יש מקומות בתוכו שנראים כנשיכת נחש, חיישינן. אמר רב חיה בר אשי, אמר שמואל, מי טיפטיף, טיפטוף מים. רשי מתאר את זה ככלי שתחת חבית שמקבל יין הנוטף. אז זה הטיפטיף, אין בו משום גילוי. אמר רב אשי, והוא דעביד טיפ להדי טיפטיף, שהטיפות מטפטפות במהירות, בתדירות גבוה אחד אחרי השני. רש"י אומר שאם זה מה שקורה, הנחש שומע אותם ובורח. אמר רב חייא בר אשי, אמר שמואל, פי תאנה, אין בו משום גילוי. אחרי שתולשים את התאנה מהעץ, אז המקום שבו היה העוקץ מחובר תאנה כעת מנותק מהתאנה, ומאותו מקום בכל זאת אנחנו אומרים שאין לחשוש שאם השאירו תאנים שהנחש אכל או שתה משם. כמן שורת רימה, על סמך מי או כפי איזו שיטה הדין הזה של שמואל? כי אי תנא כדתניא, כמו התנא הבא, רבי אליעזר אומר, אוכל אדם ענבים ותאנים בלילה, ואינו חושש משום, אין צורך לחשוש משום גילוי, משום שנאמר, שומר פתאים השם. כמובן, אם מדובר בלילה, אדם לא יכול אפילו לבחון ולראות מה הוא אכל. ובכל זאת, אין כאן חשש, ובגלל שנחשים לא ניגשים לתאנים. אמר רב ספרא, משום רבי יהושע דרומה, שלושה מיני ערס הן. שוב פעם אתם רואים את הסימון הפפיון, והזכרנו מקודם, זה הם רשימות של עניינים הקשורים למשקאות. פפיון הראשון ראינו בסוף עמוד הקודם, שלוש יינות, וכאן שלושה מיני ערס. בשורה האחרונה נראה עוד רשימה, שלושה יינות הן, שוב פעם שלושה יינות, אבל רשימה אחרת. אז לבינתיים, שלושה מיני ערס הן, ערס כמו שכולכם מכירים בה מנחש. אנחנו נתייחס כעת על גילאים שונים של נחש. של בחור, הערס שיוצא מנחש צעיר שוקע, של בינוני מפפע, נחש באמצע שנותיו, הערס שלו נשאר
בין, רשי כותב בינתיים, הוא לא שוקע ולא צף למעלה, ושל זקן צף. שואלת הגמרא, למימה דקמה דקשיש כחוש חילי, כמה שיותר זקן הנחש פחות כוח יש לו, והתניה שלושה, כל זמן שמזקינים גבורה מתווספת בהן, אלו הן דג, נחש וחזיר. אנחנו מבליטים פה נחש. הגמרא אומר, אין סתירה, כוח אוסופי ודקה מוסיף, זיהרי קליש. יש את הכוח, נגיד כוח הגופני של נחש, זה דבר אחד שהוא מתווסף עם גילו, אבל הכוח של הארס זה משהו אחר, הוא נהיה יותר קלוש. של בחור שוקע, ככה אמרנו לפני כמה שורות, למה היא הלחיתה? למה אני צריך לדעת את זה? כלומר, איזו הלכה מושפע מכך שארס שנחש שוקע? דתניא, יש כאן שימוש בפס כפול, והסברנו בצד שתי דוגמאות של ארס שוקע. הנה דתניא, אנחנו חוזרים לגמרא, חבית שנתגלה, השאירו חבית גלוי, אף הפי ששתו ממנה תשעה ולא מתו, לא ישתה ממנה עשירי. מעשה היה ששתו ממנה תשעה ולא מתו, ושתה עשירי ומת. אמר רבי ירמיה, זהו שוקע. וכן אבטיח שנתגלתה. אשי, אבטיח אומר, מלפפון מילון בלז, וגסה היא, זה מין ירק גדול. אני לא מבטיח, למרות שאנחנו מדברים פה על אבטיח, אני לא מבטיח שאבטיח הוא מה שאנחנו מכירים כאבטיח, ומלפפון שברשי הוא מה שאנחנו מכירים כמלפפון, אולי כן, אולי לא, אבל ברור שלנו מה שאנחנו מכנים מלפפון הוא לא מה שאנחנו מכנים אבטיח. עכשיו מבחינת בוטני ואיך מגדירים קבוצות שונות של צמחים, יכול להיות שהסיפור הוא אחר, אבל אני הייתי מפרש או מתרגים את המילים האלו בעירבון מוגבל מבחינת העברית המדוברת היום. בכל אופן, אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על משהו מן הצומח, הוא נקרא אבטיח, שנשאר פתוח, שנתגלתה, אף הפי שאכלו ממנה תשעה בני אדם ולא מתו, לא יאכל ממנו עשירי. מעשה היה, ויאכלו ממנו תשעה ולא מתו, ויאכל עשירי ומת. אמר רב, זהו שוקע. או יכול להיות, אמר רבי, זהו שוקע. תנו רבנן, מהם שנתגלו? הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים. שוב פעם, אנחנו מדברים על מים שנשארו פתוח ולא מחוסים, יש כאן חשש שנחש שתה מהם והוא השאיר בו ארס, וארס דבר מסוכן, ולכן לא ישפוך אותם לרשות הרבים. רשי כותב, לא ישפכם שמה יבוא אדם יחף ויעמוד הארס בין קשרי אצבעותיו, וכיוון שנכנס מעט ונוקב בבשר, שוב אין לו רפואה. נמשיך בגמרא, ולא ירביץ בהן את הבית. פעולה של ירביץ, רשי מסביר, להשכיב את האפר ואבק שלא יעלה. אז היו משפריצים על המפזרים, משפריצים על הרצפה את המים כדי להשכיב את האפר. אז אם אנחנו מדברים כעת על מים מגולים, לא לעשות את זה באותו בית. ולא יגביל בהן את הטיט, לא להכין טיט עם המים האלו, ולא ישקה מהם, לא בהמתו, לא בהמת חברו, ולא יוחץ בהן פניו, ידיו ורגליו. אחרים אומרים, מקום שיש סרטה, כמו סריטה, אסור. אין סרטה, מותר. אשי אומר על סרטה, סדק, שהרס מתעכב שם ואינו נופל מהיר ונוקב הבשר. על הנקודה האחרונה שואלת הגמרא, אחרים היינו תנא קמא, מה ההבדל בין אחים לתנקמה. הרי התנקמה אמר לא יחס בין פניו. בפנים של האדם יש גם פתחים. אז מה ההבדל בין זה למה שאחים אמרו? תשובה, עיקר הבינאיו, גב היד וגב הרגל ורומני דאפי. רש"י כותב, רומני דאפי של פנים אשר אצל העין, ואין שם סדק, ולאחרים שרי. כדי להבהיר את שאלת הגמרא, לחדד את שאלת הגמרא, ובכך נבין את תשובת הגמרא עוד יותר, נסתכל ברש"י, דיבור המטריל, היינו תנא קמא. ראינו ששיטת האחרים, שאמרו מקום שיש סרטה אסור, זה דומה לדברי התנא קמא. אז מה האחרים מוסיפים? מה ההבדל ביניהם? אז רש"י אומר, היינו תנא קמא, דהה פנים, יד ורגל, יש שם פתחים וסדקים, כמו בין אצבע לאצבע, ובתוך הכף יש סדקים, והאוזן והשפתיים. אז אמרנו שההבדל בין שיטת האחרים לתנא קמא, זה גב היד, גב הרגל, אז שמה אין הסדקים, ולכן לפי התנא קמא יש מקום להקל, וגם רומני דאפי זה מקום בראש שהוא אצל העין ואין שם סדק, וממילא לאחרים יהיה מותר. אמר מור, לא ישקה מהן לא בהמתו ולא בהמת חברו. ראינו את זה לפני כמה שורות. יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות מאיפה זה נלקח. שואלת הגמרא, והתניא אבל משקהו לבהמת עצמו. במקור דליל ראינו שאפילו בהמת עצמו לא ישקה אותם מים מגולים, ופה אתה אומר בהמת עצמו יכול. הגמרא עונה, כי תניא היא לשון רע. בהמת עצמו אתה יכול להשקות אם מדובר בשון רע. הרבה מפרשים שון רע כמו חתולה. החיה הזאת לא ניזוקת מאירס. לא רק זה, השון רע אפילו אוכלת נחשים. שורת הגמרא, איהכי, אם מדובר בשון רע, אז דחברי נמי. למה במקור דליאל ראינו שלא ישקה לא בהמת חברו? אם מדובר בשון רע זה לא מזיק. הגמרא עונה, דחברי כחיש, זה מחליש אותו. שואלת הגמרא, דידי נמי כחיש, אז השון רע שלך זה גם יחליש, למה שיהיה מותר? תשובה, הדר ברי, הוא חוזר לאיתנו. שואלת הגמרא, דחברי נמי הדר ברי, של החבר גם כן יחזור לאיתנו. הגמרא עונה, בכל זאת, אם מדובר בבהמת חברו אסור, זימנין דבאי לזבונה ומפסיד למיני. לפעמים הוא רוצה למכור אותו, ואם הוא כעת במצב של חולשה, אז יהיה לו הפסד, לא יכול למכור אותו, או יקבל פחות כסף. ולכן, אם מדובר בשל חברו, בכל מקרה אסור, למרות שמדובר בשון רע. אמר ואסי, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בן בתרה, שלושה יינות אין. אחד, יין נסך, אסור בהנאה ומתמי טומאה חמורה בכזית. אז יש כאן שתי הלכות שקשורים ליין נסך. הראשון זה אסור בהנאה, והשני בקשר לדיני טומאה. הרבנן גזרו על יין נסך שהוא מתמא כאילו הוא כזית מן המת, אם הוא כאילו הוא חתיכת מת. כמה יין נסך יכול לתמות תומת אוהל ותומת מסע? אם יש כזית, שיעור כזית של יין נסך, כך הם התוצאות מבחינת דיני תומעה. הגמרא ממשיכה בדף למד א', סתם יינם, אלו הם יינות של גויים שאנחנו לא יודעים בוודאות שהם ניסחו. הם קוראים לזה סתם יינם, אסור בהנאה, רש"י כותב משום גזירת יין נסך, אבל כשאנחנו מדברים על דיני טומאה, אז הוא מטמא טומאת משקין ברביעית. לפי רש"י, הכוונה הוא שסתם ינם הוא כמו שאר משקים. אין שום טומאה אוטומטית, לא גזרו טומאה אוטומטית על סתם ינם, אלא כמו שמשקים אחרים, כשיש שיעור רביעית, הם יכולים לתמות אוכלים או משקים אחרים, אז גם סתם ינם ככה. אם יש רביעית, הוא יכול לתמות אחרים. המפקיד, עכשיו קבוצה שלישית או דין שלישי לגבי יינות, המפקיד יינו, היהודי שמפקיד יינו אצל עובי כוכבים, עכשיו אתה מקבל אותו בחזרה, אסור בשתייה ומותר בהנאה. המשמעות שיש פה צד להחמיר, לא ניתן לך לשתות מזה, אבל לאסור אותם לגמרי שהגוי החליף אותם עם יינותיו ולגזור איסור הנה גם מה שאתה מקבל בחזרה, זה לא. שאלות רגמה ועתנן, בעניין הפקדות אצל גויים, המפקיד פירותיו אצל עובדי כוכבים, הרי אין כפירותיו של עובדי כוכבים לשביעית ולמעשר. במילים פשוטות יותר, מי שמפקיד פירות, נגיד פירות של יהודי, פירות כשרים מבחינת דיני הפרשות, דיני שמיטה, זה לא יעזור לו. אתה מקבל בחזרה מה שהפקדת אצל הגוי, מה שאתה מקבל בחזרה, אתה מסתכל על פירות האלו כאילו הם של הגוי. רש"י כותב, והתנן המפקיד פירותיו אצל עובי כוכבים הרי הם כפירותיו למעשרות ולשביעית, לחשידי לחלופי, הם חשדים להחליף, אחי נמי, אצל היין שהפקדתי אצלו, דילמה חלפי, ואי חמה, היין שאני מקבל ממנו, דובי כוכבים הוא. אז איך אתה אומר שמותר בהנאה בכלל? הגמונה, כגון שיחד לו קרן זווית. רש"י כותב, שיחד לו קרן זווית, הוא מסע לו מפתח, או עשה חותם, על זה דובר בעניין היין. לכן יש מקום להקיד. קושיה ארוכה, יחי בשתייה נמי לשתרי, יש מקום אפילו אם מדובר ביחיד או קרן זווית, יש מקום להקל אפילו לשתות ממנו. למה אמרת שהוא אסור בשתייה? דהר רב יוחנן יקרא לפרוד שם מקום, אמר כלום יש משנת בר כפרה, בר כפרה חיבר ברייתות והוא היה מהמקום הזה מפרוד, ורבי יוחנן הגיע לאותו מקום ושאל האם יש מישהו כפו שמכיר ברייתות שחיבר אותם בר כפרה. תנא לי רב תנחום דמין פרוד, רב תנחום מאותו מקום השמיע הדבר הבא שבכורה כנראה בא מבר כפרה, בר כפרה כבר לא היה בחיים. מה הוא לימד? המפקיד ינו אצל עובדי כוכבים מותר בשתייה. אז הנה זה עיקר הקושיה פה. ויש כאן, יש לנו קטע בסוגריים, אם אנחנו מדלגים על הסוגריים אנחנו מגיעים לתשובה. אבל כתוב פה בהמשך בסוגריים, קרי עלי רבי יוחנן אחרי שהוא שמע ברייתא שהשמיע רב תנחום, הוא קרא עליו מקום שיפול העץ שם יהו, שם יהו סקא דיתך, שם יהו משמע שהוא עדיין שם, והכוונה לבר כפרה, אבל הוא כבר נפטר, אלא שם יהו פירותיו, מקום שהיה שם בר כפרה והוא כבר איננו אבל נשאר פירותיו. רש"י כותב אלא שם יהיו פירותיו, ימצאו פירות העץ שנשרו ממנו. אף כאן הצריך לדברי חכמים, ישאל את בני העיר ששומעים ולמדים ממנו ומלמדים אותן לאחרים. אבל רק נחזור על הבעיה הקושיה שלנו. אמרנו שאם מדובר
במפקיד ינו עץ הרבי כוכבים ושייחד לו קרן זווית, למה מותר רק בהנאה ולא בשתייה? הרי אנחנו רואים פה במיוחד בברייתא שהשמיע רב תנחום, שמי שהפקיד יין עץ הרבי כוכבים אתה מקבל אותו בחזרה, מותר אפילו בשתייה. הגמרא עונה, אמר רבי זרע, ותשימו לב, זה תשובה של כמה שורות, לא קשיא, הרבי אלעזר, הרבנן, דתניא, אחד הלוקח ואחד הסוחר בית בחצרו של עובי כוכבים, ומלאו אותו בית יין, ומפתח או חותם ביד ישראל. רבי אלעזר מתיר, מתיר אף בשתייה, וחכמים עושרים, רש"י כותב חכמים עושרים לעשות כן, ויבד אם הוא בכל זאת עשה כך שרי בנה כנמין עניין. אז מה אנחנו רואים פה? מציאות של מין הפקדה ברשות הגוי. הרי אנחנו הזכרנו פה בית שנמצא בחצר של עובי כוכבים, ו הוא מלא, היהודים מילא אותו, את אותו, אותו מקום עם יינות, ויש, נכון שיש מפתח או חותם ביד ישראל, בכל זאת יש מחלוקת תנאים האם זה מותר בשתייה או לא. ומה שראינו מקודם, הברייתא של רב תנחום, נגיד מבית מדרשו של בר קברה שהתיר בשתייה, זה מתאים לשיטת רבי אליעזר. מה שאנחנו קבענו שהוא אסור בשתייה בשורה שלישית מראש עמוד ומותר רק בהנאה, זה מתאים לשיטת החכמים. כעת אנחנו ממשיכים עם ארבע שורות של שמות. אמר רבי חייא ברייד רבי חייא בר נחמני, אמר רב חסדא אמר רב, ויאמר לי אמר רב גרסה אחרת בשמות, אמר רב חסדא אמר זעירי, ויאמר לי אמר רב חסדא אמר לי אבא בר חמא אחי אמר זעירי, הלכה כרבי אליעזר, שבמצב כזה שהמפתח או החותם ביד ישראל, אותם יינות, למרות שהם הם נמצאים בבית בחצרו של עובי כוכבים, מותר אפילו בשתייה. עד כאן שירנו להיום.